שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי, שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. כמו שציינתי בשיעורים האלה כבר כמה פעמים, הנושא של הלכה וטכנולוגיה מתקשר לנו בדרך כלל לנושאים מתחומי אורח חיים ויורדיה. רוב האנשים, כשנשאל אותם כיצד ההלכה מתייחסת לנושאים של הלכה וטכנולוגיה, או באילו תחומים היחס של ההלכה לטכנולוגיה בא לידי ביטול, אנשים אלו יזכירו לנו נושאים של אורח חיים, כמו שימוש בחשמל בשבת, כמו שימוש בנורות חשמליות לנרות חנוכה, כמו נושאים שונים של טכנולוגיה הקשורים לפסח, ונושאים של יורדיה, של בשר בחלב, של ריבית אולי, או נושאים אחרים של יורדיה. מעט מאוד אנשים יזכירו נושאים שקשורים לחלק הרביעי של השולחן ערוך, לחלק חושן משפט, המאגד בתוכו את כל דיני הממונות, ואת רוב רובם של הדינים שנהוג לכנותם דינים שבין האדם לחברו. הפעם ברצוני להתייחס דווקא לנושא שקשור להלכה וטכנולוגיה, כיוון שהוא הפך לרלוונטי יותר ולחשוב יותר דווקא בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית, אבל הוא שייך דווקא לחלק הרביעי של השולחן ערוך, לחלק חושן משפט. הנושא הזה הוא הנושא של זכויות יוצרים. נושא זכויות היוצרים והבעיות שקשורות אליו לא נולדו ברגע שנולד הסידי הראשון או הקסטה הראשונה. זכויות יוצרים היו קיימות מאז ומעולם. מאז שביטא האדם הראשון רעיון שהיה שייך לו, כבר אז דרשו לעצמו זכות יוצרים על הרעיון שלו. אבל הנושא של זכויות היוצרים הפך לרלוונטי יותר לרוב האנשים, ולחשוב יותר, ולבעל ערך כלכלי גבוה יותר, ברגע שהעתקת קסטות, העתקת דיסקים, שכפול קלטות, שכפול ספרים, הפכו לקלים ופשוטים יותר, דווקא בשנים האחרונות בעקבות התפתחות הטכנולוגיה. נתחיל את דברינו בהגדרה מהם זכויות יוצרים, ובהמשך ננסה לראות כיצד והאם זכויות היוצרים מעוגנות בהלכה. ובכן, מהם זכויות יוצרים? למעשה, זכויות יוצרים הם מקרה פרטי של זכויות רחבות יותר ומקיפות יותר, הנקראות במשפט המודרני בשם קניין רוחני. דוגמאות לקניין רוחני הם סימני מסחר, לדוגמה לוגו, הלוגו של קוקה קולה, הסימון קוקה קולה באותיות מסולסלות באנגלית, הוא סימן מסחר, הוא מוגן והוא שייך לקוקה קולה. אסור לאף אחד להעתיק את סימן המסחר הזה, את הלוגו הזה, בלי לקבל רשות. דוגמה נוספת לקניין רוחני היא פטנטים. כאשר לאדם יש פטנט על תרופה חדשה או על המצאה חדשה שימציא, הרי שיש לו קניין רוחני. הדבר הזה שייך לו, לא עצם התרופה, לא גוף התרופה, לא הבקבוקון הקטן שמכיל את התרופה, אלא הרעיון של הכנת התרופה דווקא בדרך זו, כדי שתשיג מטרה מסוימת. זו דוגמה נוספת של קניין רוחני, קניין שאינו פיזי, שאינו ממוקד בחפץ פיזי, אלא ברעיון. דוגמה נוספת של קניין רוחני הוא סוד מסחרי. כאשר לחברה יש סוד מסחרי שהיא איננה מוכנה לגלותו לחברות אחרות, שהיא מתחרה איתן, הרי שיש לה קניין רוחני בסוד המסחרי הזה. אסור לעובד שלה ללכת ולגלות את הסוד המסחרי לחברה מתחרה. זו דוגמה נוספת לקניין רוחני. הנושא שאנו עוסקים בו הוא זכויות יוצרים. יוצר של יצירה מסוימת, יצירה יכולה להיות יצירה ספרותית, כלומר ספר, או יצירה מוזיקלית, או אולי יצירה אומנותית. ליוצר של כל יצירה יש זכות על היצירה. היצירה שייכת לו. אין הכוונה לביטוי הפיזי של היצירה, לספר הכרוך, לדיסק המכיל את המוזיקה, או לקסטה שמכילה את צורת האומנות, אלא לרעיון. יש לו זכות יוצרים על הרעיון של היצירה, ואסור לאף אחד להעתיק את היצירה בלי לקבל ממנו רשות. זוהי זכות יוצרים. כפי שרובנו יודעים, המשפט המודרני מכיר בזכויות יוצרים. מכיר באפשרות של אדם שיצר יצירה מסוימת לדרוש לעצמו את הקניין על אותה יצירה. בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם, הכרזה שחתמו עליה הרבה מדינות ושעוצבה על ידי האום, נאמר כל אדם זכאי להגנת האינטרסים המוסריים והחומריים הכרוכים בכל יצירה מדעית, ספרותית או אומנותית שהיא פרי רוחו. נהוג במשפט המודרני לחלק את זכויות היוצרים לשני סוגים של זכויות. זכויות מוסריות וזכויות כלכליות. למחבר יצירה ישנה זכות מוסרית. ישנה לו זכות שאין הוא יכול להעבירה, שיזכירו אותו בכל פעם שמזכירים את היצירה. אם לדוגמה אני חיברתי ספר, הרי שיש לי זכות מוסרית על הספר הזה. כל מי שיצטט מהספר הזה או יעתיק אותו, יצטרך להזכיר את שמי. זוהי זכות מוסרית. זכות מוסרית נוספת היא זכות שלא יסלפו את היצירה שלי, שאף אחד לא ייקח את הספר שלי ויסלף אותו. זוהי זכות מוסרית מסוג שני. זכות זו אינה ניתנת להעברה, כך המשפט המודרני, ואין אני יכול לומר שאני רוצה שכל מי שיצטט את הספר שלי יזכיר דווקא מחבר אחר. לצד הזכות המוסרית הזאת, קיימת גם זכות כלכלית, שאף היא כלולה בזכויות היוצרים. הזכות הכלכלית היא הזכות של מחבר היצירה להעתיק את היצירה שלו, לפרסם אותה, לעבד אותה, לבצע אותה בפומבי, ועוד זכויות מעין אלו. הזכות הכלכלית ניתנת למחירה. אדם שמחבר ספר רשאי לתת לאדם אחר להעתיק את הספר שלו, ורשאי לדרוש תשלום תמורת הרשות הזאת, תמורת הרשות שהוא נתן לו להעתיק את הספר שלו או לפרסם אותו. שתי הזכויות האלו, הזכות המוסרית מזה והזכות הכלכלית מזה, יוצרות שתיהן ביחד את זכויות היוצרים המוכרות במשפט המודרני. במשפט הישראלי, נושא זכויות היוצרים הוא נושא אקטואלי במיוחד. לפני כמה שבועות קיבלה הכנסת חוק חדש, חוק זכויות יוצרים, שיגן בצורה חדשה ומתאימה יותר להתפתחויות הטכנולוגיות החדשות את נושא זכויות היוצרים, שהיה מעוגן קודם לכם בחוק ישן משנת 1911. החוק החדש ערך שורה של שינויים, חלקם שנויים במחלוקת בהיקף ההגנה על זכויות יוצרים ובהגדרות המדויקות של זכויות היוצרים, אולם כמובן שאנו במסגרת זו לא נוכל להתייחס לאופן שבו ההלכה מתייחסת לשינויים של החוק, ובכלל לשינויים בין המצב כיום לבין המצב שקדם לחוק, ודברינו בהמשך ייוחדו לשאלה הבסיסית. האם ההלכה מכירה בכלל בזכויות יוצרים? האם לפי ההלכה אדם שמחבר ספר, יוצר דיסק מוזיקה, מתכנת תוכנת מחשב, או יוצר דיסק המכיל מאגר תורני, יש לו זכות מסוימת על המאגר הזה? האם הוא רשאי לדרוש שלא יעתיקו את היצירה שלו בלי לקבל ממנו רשות? האם הוא רשאי לדרוש שיזכירו את שמו על היצירה? כל השאלות האלו, שכמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, הן עתיקות בעיקרן, אך הן הפכו לחשובות יותר בשנים האחרונות, כולן ממוקדות בשאלת ההתייחסות ההלכתית לזכויות היוצרים, ובהן נשתדל לעסוק בהמשך דברינו. הנחת היסוד שממנה נתחיל, היא שההלכה באופן בסיסי אינה מכירה בקניין רוחני. ההלכה מכירה בקניין על חפצים פיזיים, אבל לא על רעיונות או על אידאות. ביסוס לכך נמצא ברעיון המוכר של קניין בדבר שיש בו ממש. נתצט את דברי הרמב״ם, אין אדם מקנה, לא במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש, אינו נקנה. כיצד? שואל הרמב״ם. אין אדם מקנה ריח התפוח הזה, או טעם הדבש הזה, או אין הבדולח הזה, וכן כל כיוצא בזה. לכאורה, עולה מדברי הרמב״ם, וכמובן כך פסקו כל הפוסקים, שאין דבר כזה קניין רוחני בהלכה. ההלכה אינה מכירה בקניין על דבר שאין בו ממש, על דבר שאינו דבר ממשי. כמו שאין קניין, כמו שאומר הרמב״ם, בריח, בטעם ובמראה, כך גם, לכאורה, אין קניין במוזיקה, בתוכנת מחשב, או ברעיון שיתגבש לספר. כל הדברים האלה הם דברים שאין בהם ממש, ולכן ההלכה, לכאורה, איננה מכירה באפשרות של קניין עליה. אמנם, כאן ראוי לציין דבר חשוב. אצל חלק מהאחרונים מצאנו שהם טענו שההלכה דווקא כן מכירה בקניין רוחני, ודווקא בתור סוג של דבר שאפשר לקנות. ההלכה מכירה באפשרות לקנות גם דבר שאין בו ממש, בהקשר של קניין רוחני. בין האחרונים האלו נזכיר שניים מגדולי האחרונים. בעל השואל ומשיב, הרב נתנזון, ורב שמעון שקופ. בעל השואל ומשיב כותב כך, זה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר, וזכה שדבריו מתקבלים על פני תבל, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם. והרי בלאו אחי, אם מדפיסים או מחדשים איזה מלאכה, אינו רשאי אחר לעשות בלי רשותו. טוב, השאלה שצריך לשאול על דברים אלו היא מה המקור ההלכתי לכך. אבל בהמשך דבריו השואל ומשיב אינו מביא מקור הלכתי, כלומר מקור המבוסס על מקורות ההלכה, אלא מקור שאפשר לקרוא לו מטה הלכתי, מבוסס על עקרונות יסוד. כותב השואל ומשיב, והרי נודע שרב אברהם יעקב מהרושוב, שעשה חשבון במשין, כלומר שהמציא מכונת חישוב, כל ימיו קיבל שכרו מהקיסר ירום עודו בוורשה. ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם, וזה דבר שהשכל מכחישו, ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור, יש לו לוואי כוחו זכות. השואל ומשיב, הרב נתנזון אינו מביא מקור הלכתי, כמו שאמרתי, לעניין של זכויות יוצרים. הוא מביא סברה. הוא כותב, אם בדיני הגויים אנחנו יודעים שיש דבר כזה קניין רוחני, ואותו יהודי שימציא מכונת חישוב קיבל שכר כל ימיו מהקיסר תמורת השימוש באותה מכונה, הרי שברור שהשכל מכחיש את הרעיון שדווקא התורה תסרב להכיר בקניין הרוחני הזה. מקור, כפי שאמרתי, לא מצאנו פה, אבל מצאנו פה רעיון כללי. רב שמעון שקופ מביא מקור לדברים אלו, ואפשר לראות את כמה השיטה הזאת חריגה. כותב רב שמעון, כמו שבדברים שנוגעים לזכות האדם מוסכם על פי דיני התורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות, כמו כן קרא התורה לאיש המכין תקלה בשם בעל הבור ובעל השאש, וחייבה בנזיקין את בעל המזיק. רב שמעון שקופ מוטרד מבעיה שמטרידה אנשים שלומדים דיני נזיקין. כידוע, המשנה בתחילת בבא קמא מונה ארבעה אבות נזיקין, וביניהם נמנים גם הבור והאש. אם הבור והאש הם אבות נזיקין, משמעות הדבר היא שבעל הבור ובעל האש, האנשים שלהם הבור והאש האלו שייכים, הרי הם חייבים בנזקיהם של הבור והאש. אדם שניזוק מהבור או ניזוק מהאש, יכול לקבל פיצוי מהאדם שהבור והאש הללו שייכים לו. שואל על כך רב שמעון שקופ, כיצד אפשר לקנות קניין בבור ובאש? בור ואש אינם דברים ממשיים, הם דברים שאין בהם ממש, וכיצד אפשר לרכוש בהם קניין? ומשיב רב שמעון, מי שממציא דבר חדש בעולם, מי שיוצר משהו, נחשב הבעלים עליו לכל דבר זכות. אדם שקורא בור, נחשב הבעלים של הבור. ולכן, כמו שיש לו את הזכויות מהבור, יש לו גם את החובות שנובעות מהבור. אדם שנפל לבור, הוא חייב בנזקיו. אדם שמדליק אש, חייב בנזקי האש, כיוון שהוא נחשב לבעלים על האש. הוא יצר את האש. הרי לנו שאדם שיוצר משהו, במקרה הזה יוצר אב נזק, אבל באופן כללי יותר יוצר משהו, נחשב לבעלים על הדבר הזה. ואותו הדבר לענייננו, אדם היוצר דבר מסוים, יוצר ספר, יוצר רעיון, יוצר אידאה, הוא נחשב לבעלים על הדבר הזה, והדבר הזה נחשב שלו. הרי נלנו, לדעת רב שמעון שקופ, מקור לקניין רוחני מן התורה. אמנם, כמו שאמרתי בהתחלה, שתי השיטות האלו, של השואל ומשיב ושל רב שמעון שקופ, הן די חריגות. הפוסקים ברובם לא קיבלו את השיטות האלה, ולא הזכירו אותן, ולא קיבלו את האפשרות לרכוש קניין בדבר רוחני. ובכל זאת, כמו שנראה עכשיו, הפוסקים מצאו דרכים לעגן את זכויות היוצרים בהלכה, ולקבוע שאדם שיצר יצירה מסוימת, יש לו גם זכות מוסרית וגם זכות כלכלית על אותה יצירה. נפתח בזכות המוסרית. הזכות המוסרית היא, כפי שאמרתי קודם, הזכות שיזכירו את שמי היוצר על היצירה שיצרתי. מקור ראשון לזכות הזאת נמצא כבר אצל יוסף בן מתתיהו, בספרו קדמוניות היהודים, שאומנם אינו מקור הלכתי, אך ודאי מלמד על הלך הרוח בקרב היהודים באותה עת. יוסף בן מתתיהו כותב שגדולתו של משה רבינו ניכרת מכך שלאחר שיתרו יעץ לו להקים בתי דין ולבזר את סמכות השיפוט, משה קיבל בשמחה את עצתו ועשה לפי הוראתו, ולא העלים את זכותו של יתרו בהמצאת הדרך, אלא פרסם בתורה שיתרו הוא זה שהציע את הדבר הזה בפעם הראשונה. כך גם בהמשך, כאשר בלעם ניבא נבואות על עם ישראל, לא כתב זאת משה בתורה כאילו הוא זה שניבא את הנבואות האלה, אלא כיבד את בלעם ורשם את נבואתיו ונתן לו עדות, ורשם שהוא היה זה שניבא. מכאן מוצא יוסף בן מתתיהו את גדולתו של משה, והרי לנו שהחובה להזכיר את שמו של בעל היצירה על יצירתו הייתה מוכרת כבר אז. ואכן, המשנה באבות כותבת, התורה נקנית ב-48 דברים, ואחד מהם האומר דבר בשם אמרו. ולומד את זאת המשנה, כידוע, מאסתר שאמרה למלך החשברוש בשם מרדכי, אמרה למלך החשברוש על בגדן ותרש בשם מרדכי, ולאחר מכן החשברוש בזכות זה נתן למרדכי גדולה, וכך החל הנס הגדול של פורים. גם בספרי ההלכה מצינו שאסור לאדם להתהדר בתלית שאינה שייכת לו, ואסור לו לומר דבר שלא בשם אומרו. השח, שפתי כהן, אחד מגדולי המפרשים על השולחן ערוך, כותב, מכל מקום ודאי דאסור לומר בסתם, וכל שכן בשם עצמו, דבר ששמע מאחרים, דאה והיא מתעטף בתלית שאינו שלו. והמגן אברהם כותב, כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו, עובר בלב. ואם כבר הזכרנו את גדולתו של המזכיר דבר בשם אמרו, נזכיר כאן כי רוב המקורות שאביא נטולות מספרו של פרופסור נחום רקובר בנושא זכויות היוצרים בהלכה. מקור נוסף לזכות המוסרית, לאיסור לומר דבר שלא בשם אמרו, נמצא בוורט נאה שנאמר בשם אדמורי מבית בלז. התורה כותבת בספר דברים, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל. ודרשו על כך האדמורים, והוגד לך ושמעת, אם הוגד לך דבר תורה, ואתה שמעת אותו, ודרשת היטב, ואחר כך דרשת אותו בשמך ולא בשם אומרו, אף על פי שאמת נכון הדבר, שדבר התורה הוא אמיתי, בכל זאת נעשתה התועבה הזאת בישראל לגנוב מאחר דבר תורה. לסיכום, אם כן, ניתן לומר שמצאנו עיגון לזכות היוצרים המוסרית. גם לפי ההלכה, אדם שמזכיר רעיון מסוים או מצטט מספר מסוים, צריך להזכיר את שמו של בעל הרעיון או בעל הספר, וגם אם אין לו זכות פורמלית על זה, כיוון שאין קניין בדבר שלא בא לעולם, בכל זאת, זכות מוסרית ההלכה מכירה בה וקובעת שאסור לגזול אותה. מכאן נעבור לנושא השני של זכות היוצרים הכלכלית. כפי שאמרנו קודם, הפוסקים שמאפשרים לקנות קניין אמיתי בדברים רוחניים אינם רואים כך כל בעיה. אם לדעת רב שמעון שקופ אפשר לקנות קניין באידאה, כמו שאפשר לקנות קניין בבור או באש, הרי שאדם שגוזל את האידאה הזאת או משתמש בה ללא רשותו של בעל האידאה, חייב לשלם לו על כך, כדינו של גזלן. רוב הפוסקים שלא קיבלו את זה, נדרשו למצוא סיבות אחרות מדוע אסור להשתמש ברעיון שאדם אחר יצר. בהמשך דברינו נתייחס באופן פרטני לבעיה נפוצה בזמננו שקשורה גם להלכה וטכנולוגיה. האם מותר להעתיק דיסקים או קלטות? רבים נוהגים להעתיק דיסקים במקום לקנות אותם בחנות, והשאלה היא האם הדבר מותר לפי ההלכה, למרות שבעל הדיסק כמובן, יוצר הדיסק הראשון אינו מוכן שיעתיקו אותו בלי לשלם לו על כך. דרך ראשונה להגן את זכותו של יוצר התוכנה או יוצר השיר בדיסק שנוצר כתוצאה מהרעיון שלו, היא דרך הקניין הרגיל. הגמרא בבבא מציע כותבת, כל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן. אדם המשתמש בחפץ מסוים ומעביר על דעת בעליו, משתמש בו בניגוד לרצונו של בעליו, הוא נקרא גזלן. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק, אדם שנותן לעני דינר כדי שיקנה בו חלוק, לא ייקח בו תלית. תלית לא ייקח בו חלוק, מפני שמעביר על דעת בעל הבית. אסור לאדם להשתמש בחפץ השייך לחברו בניגוד לרצונו של חברו. מכאן מסיק הרב זלמן נחמיה גולדברג במאמר שפרסם בתחומין, ולפי זה המוכר קסטה לחברו ושייר המוכר לעצמו שיור לעניין שלא יקליטו ממנו, לפי דרכנו אם עבר ויקליט הרי הוא כגזלן גם הוא, שהרי לעניין להקליט ממנו אין הקסטה שלו. אדם שמוכר דיסק או מוכר קסטה וכותב עליו, הקסטה נמכרת לשם השמעה אישית, או הקסטה נמכרת כדי שיהיה אפשר להעתיק ממנה עותק אחד לגיבוי בלבד, והוא אינו מרשה בחוזה שקובע את היחסים בינו לבין הקונה, הוא אינו מרשה להעתיק את הקסטה לכל מי שרוצה, או לשכפל אותה פעמים רבות, אדם שעושה זאת בכל זאת, מעביר על דעת בעל הבית, והוא נקרא גזלן. הוא גזלן כיוון שהוא משתמש בקסטה, שאינה שלו לצורך זה. זו דרך אחת להגן את זכויות היוצרים בהלכה, בלי להכיר למעשה בזכותו של האדם על הקניין הרוחני שלו. איסור אחר שניתן להזכיר בהקשר זה של העתקת קסטות, הוא איסור גניבת דעת. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנוכרי. כיצד? לא ימכור לנוכרי בשר נבלה במקום בשר שחוטה, ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה. וממשיך הרמב״ם ומונה איסורים שונים הכלולים באיסור זה של גניבת דעת. כללו של דבר, אפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והבות. כך כותב הרמב״ם בהלכות דעות. בהלכות מכירה, מונה הרמב״ם איסורים נוספים הכלולים באיסור גניבת דעת. אסור לרמות את בני אדם במיקח וממכר או לגנוב את דעתם, ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל שווים בדבר זה. היה יודע שיש בממכרו מום, יודיעו ללוקח, ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור. מהי אם כן ההגדרה ההלכתית המדויקת של איסור גניבת דעת? מהו איסור זה? ענה על כך הרב מיכאל אברהם במאמר שפרסם אף הוא בכתב העת תחומין, וכתב כך, יסוד הדין של גניבת דעת הוא נטילת אינפורמציה מהזולת. כאשר אדם אינו מוסר לחברו מידע שנוגע אליו, באופנים שהוא חייב למסור לו אותו, הוא עובר על איסור גניבה. כלומר, הוא נחשב גנב של אינפורמציה. יש כאן חידוש של הרב מיכאל אברהם, שיש דבר כזה גנב של אינפורמציה, גנב של מידע ששייך לחבר, או שחייבים למסור לחבר, זוהי גניבת דעת שאסרה התורה. לאור כל האמור כאן, מסיים הרב מיכאל אברהם, נראה שיש מקום לייסד את האיסור לפגוע בזכויות של יוצר על יצירתו בדין גניבת דעת. הרעיון שביצירה הוא מידע ששייך אישית ליוצר. לשיטתו אם כן, גם אם היוצר לא טרח להגביל את מכירת הקסטה או הדיסק למטרה מסוימת בלבד, אסור בכל זאת להשתמש במידע, בשיר או בתוכנה שכלולים בדיסק הזה, בניגוד לרשותו של בעל הרעיון הזה, שכן התורה אסרה גניבת דעת, גניבת אינפורמציה מהזולת. מקור נוסף שהוזכר בספרות השו"ת כמקור שמאפשר לאסור העתקת ספרים, או במקרה שלנו, העתקת קלטות של אדם אחר, הוא האיסור לרדת לאומנות חברו. הגמרא בבבא בתרא כותבת, אמר רבונה, היי בר מבוא, אותו בן מבוא, דאוקי ריחיה, שהעמיד ריחיים, ואתה בר מבוא החברי וכמוקי גבי, והלך בין המבוא חברו והעמיד לידו גם ריחיים, דינה הוא דמעכב אילויה. הדין הוא שיכול בעל הריחיים הראשון לעכב בעד בעל הריחיים השני, ולמנוע ממנו להעמיד את הריחיים לצד הריחיים שלו. דאמר לי, כפסקת לי לחיותי, פוגע אתה בפרנסתי. אסור לאדם להעמיד ריחיים לצד ריחיים של חברו, כיוון שהוא פוגע בפרנסתו. ובאופן כללי יותר, אדם העוסק במקצוע מסוים, אסור לחברו העוסק באותו מקצוע לרדת לאומנותו של חברו. כתב על כך הרמ"א באחת מתשומותיו, הנה הוא איש בארץ לועז, אשר נודע שמו במרחקים, הרב הגאון מאיר מפדואה, המערה מפדואה. והנה שם מגמותיו, רעיונותיו ומחשבותיו, והשתתף עם אחד מאנשי ארצו ומגדוליה, אחד ממדפיסי הספרים, והדפיסו ביחד את החיבור משנה תורה של הרמב״ם. וסיימו להדפיס אותו. והנה קם גם כן אחד מעשירי הארץ נגדו, ואמר, אעשה גם אנוכי לביתי, והדפיס אנוכי גם אני. וכן עשה. אותו אדם הלך והדפיס את הרמב״ם, את המשנה תורה לרמב״ם, לאחר שהאדם הראשון כבר הדפיס את המשנה תורה לרמב״ם. כתב על זה הרמ"א, ואומר שהדין הוא עם הגאון שהוא ימכור ספריו ראשונה, ומי שבשם ישראל יכונה לא יקנה שום ספר מימוני החדשים, רק מאותם היוצאים מתחת יד הגאון הללו באי כוחו. ואחד הטעמים שמזכיר הרמ"א, דבדבר דבר יזקה, כולי על ממודו להלכה כרבונה. הלכה כרבונה שאסור לאדם לרדת לאומנות חברו. אדם המדפיס ספר, ובא אחר הוא מדפיס את אותו ספר שוב, הוא מוכר את אותו ספר בלי לשלם לו הזכויות היוצרים שלו, הרי הוא יורד לאומנות חברו. ובמקרה שלנו, אדם הנוטל דיסק של תוכנה, הוא מעתיק אותה, ומשתמש בה בלי לשלם לאותו אדם שיצר את התוכנה, הרי הוא יורד לאומנות חברו. הוא מספק את אותו מצרך, את התוכנה, בלי לשלם לאדם שיצר אותו לראשונה. אדם זה הוא יורד לאומנות חברו, ועובר על איסור. זו אם כן דרך נוספת להגן את האיסור, להעתיק דיסקים או קלטות בהלכה. עוד דרך אחת להגן את איסור זה בהלכה, היא דרך איסורי הנזיקין. המשנה בבבא קמא כותבת, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות, במה דברים אמורים ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים פטור. בהמה שאכלה פירות וירקות ברשות הרבים, היא פטורה מלשלם על הנזק שלה. ואם נהנית, משלמת מה שנהנית. מכאן מסיקה הגמרא, שגם כאשר אדם אינו חייב לשלם על הנזק שגרם, אם הוא נהנה מהנזק הזה, הוא חייב לשלם על ההנאה שלו. זה נהנה וזה חסר, כאשר אדם נהנה מחסרונו של חברו, חייב לשלם על החיסרון. בדין זה של זה נהנה וזה חסר, מצא נודע ביהודה מקור לאיסור להעתיק ספרים השייכים לאדם אחר. מספר הנודע ביהודה, ראובן חיבר פירוש על סדר נזיקין וקודשים, והלך אצל שמעון המדפיס, ונתפשר עמו בסך ידוע, הסכימו ביניהם, בעד כל דף שידפיס לו אלו השני הסדרים עם פירוש רשי ותוספות ופירוש של המחבר הנעל מלמטה. אדם סידר לעצמו את סדרי נזיקין וקודשים, הלך לאיזה מדפיס ושילם לו תמורת זה שהוא ידפיס לו את נזיקין ושני הסדרים האלו עם פירוש רשי, עם פירוש תוספות ועם הפירוש שלו המחבר מלמטה. והנה, דרך המדפיסים, ממשיך הנודע ביהודה, אחר גומרם כל דף ודף, סותרים סידור האותיות, לסדר מהם דף אחר. היו נוטלים את האימות, את לוחות האופרת שמהם היו מדפיסים, ומסדרים אותם מחדש כדי להדפיס מהם שוב. וזה המדפיס, יש לו הרבה אותיות, ולכן לא קלקל הסידור והניחו כמות שהוא, רק הסיר מלמטה הפירוש החדש, הפירוש של המחבר, והדפיס לעצמו שני סדרים הנ"ל עם פירוש רש"י ותוספות שיהיו מוכנים בידו בעת הפנאי, שישלים להדפיס כל הש"ס. הוא השתמש בעבודה שהמדפיס הראשון שילם לו עליה, כדי להדפיס לעצמו גמרא עם רש"י ותוספות. פוסק על כך הנודע ביהודה, נראה שחייב לשלם חלקו, שהרי גם כאן מחסרו הרבה, שאם לא היה שמעון מדפיס סדרים הללו, לא אהבו שכיחי, וקפצו זביני על ספריו של ראובן. אלמלא היה שמעון המדפיס, מדפיס את סדרי נזיקין וקודשים משל עצמו, היו האנשים קונים את הגמרות הראשונות שהודפסו על ידי ראובן. ולכן יש כאן זה נהנה, הוא נהנה מהסדר של החבר שלו, וזה חסר. האדם הראשון חסר מכך שהמדפיס השתמש שוב באימות שהוא שילם עליהם. ולכן פוסק הנודה ביהודה, וכיוון שגורם לראובן הפסד בזה, מגלגלין עליו כל מה שנהנה לפי חלקו מסידור האותיות. יישום לענייננו של הדין של זה נהנה וזה חסר, קבע הרב זלמן נחמיה גולדברג, שוב באותו מאמר בתחומין. דהנה, כותב הרב זלמן נחמיה, אם הקליט הקונה או אדם אחר מקסטה של המוכר, יש לדון שחייב לשלם מטעם נהנה. הדין הוא שהנהנה מממון חברו והלך חסר, חייב לשלם. וכאן חסר המוכר, שאילו לא הקליט, היה המוכר יכול למכור חפצו ביוקר, ועל ידי זה שהקליט, נתרבו בעולם קסטות, ולכן נתמעטו קונים למוכר. דברי הרב זלמן נחמיה גולדברג אמורים על אדם המעתיק קסטה ומוכר אותה. אולם גם אדם המעתיק קסטה לשימוש עצמי, גם עליו ניתן לומר, זה נהנה וזה חסר. אלמלא היה מעתיק, היה קונה את הקסטה, או קונה את התוכנה, או קונה את הדיסק. ולכן כאשר הוא מעתיק אותו ונהנה ממנו מבלי לשלם עליו, הוא עובר על זה נהנה וזה חסר. במאמר מוסגר אציין, שגם אם האדם יודע שאם לא יעתיק את הקסטה או את הדיסק, לא יקנה אותו לעצמו, גם אז נפסק להלכה שזה נהנה וזה לא חסר, לכתחילה אסור. ורק בדיעבד, אם העתיק, פטור מלשלם על הנזק. מקורות נוספים לאיסור להשתמש ברעיון של אחר ללא רשות, מצאו הפוסקים במנגנונים הלכתיים המאפשרים לאמץ נורמות התנהגות חוץ הלכתיות. כך לדוגמה מנהג האומנים. הגמרא בבבא בתרא כותבת, רשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים ולהפיע על קיצתן. מותר לבני העיר לקבוע ביניהם מנהג, ומנהג זה מחייב על פי ההלכה. הסיק מכך בשוט דברי חיים, כי המנהג שנהגו מאז לחוף את המשיג גבול בכל מיני כפיות ולאסור לקנות ספריו על כל פנים במדינה אחת, המנהג הזה אי אפשר לשנות. והנה מנהג זה נתייסד על פי גאונים שלפנינו, ולכן אם עושים על פי הסכמת רב חשוב וגדול שבמדינה, בוודאי אסור להשיג גבול. לדבריו אם כן, אדם המעתיק קסטה או דיסק, בניגוד לנוהג הנהוג במדינה, עובר על מנהג המדינה, ועובר על המנהג הזה שיש לו תוקף על פי ההלכה. סברה דומה, אם כי מכיוון הלכתי מעט אחר, מוזכרת בחתם סופר. ראו קדמוננו בכל תפוצת ישראל מיום החל הדפוס, לגזור בגזירת עירין על כל המשיג גבול, למען לא יהיו שלוחי מצווה נזיקין. לדעתו אם כן, יש כאן ממש תקנה, תקנת חכמים. חכמים גזרו שאסור לו לאדם להשיג את גבול חברו, ואסור לו לגזול מחברו את זכות היוצרים הכלכלית השייכת לו. ואם גזרו חכמים שאסור להעתיק ספר, ודאי חלה תקנה זו גם על קסטה וגם על דיסק, ואף אותם אסור להעתיק מכוח אותה תקנה עצמה. מקור הלכתי אחרון לאיסור להעתיק דיסקים וקלטות נמצא בכלל הידוע דינה דמלכותא דינה. אותו מנסח הרמב״ם, כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל. וכל שיקח מאיש זה בלבד שלא כדת הידועה לכל אלא חמץ את זה, הרי זה גזל. במקרה שלנו, כידוע, החוק אוסר על גזלת זכויות יוצרים ואוסר על העתקה בלי רשות, ולכן, לפחות במקרים שהחוק אוסר על כך, הדבר אסור גם לפי ההלכה מכוח הכלל דינה דמלכותא דינה. לסיכום, אם כן, ראינו כמה מנגנונים הלכתיים המאפשרים להכיר באיסור להעתיק דיסקים או קלטות. ישנם מהאחרונים שכתבו, כמו שאמרנו בתחילת דברינו, שיש קניין רוחני בהלכה, שניתן לקנות אידאות או רעיונות על פי ההלכה, למרות שאלו דברים שאין בהם ממש, כפי שאפשר, כפי שההלכה מכירה במושג של בעל הבור או בעל השור, כפי שלימדנו רבי שמעון שקופ. גם אם לא נכיר באפשרות לקנות קניין רוחני על פי ההלכה, עדיין ברור שההלכה מכירה הן בזכות היוצרים המוסרית, בזכותו של אדם להיזכר על יצירתו, והן בזכות היוצרים הכלכלית, בזכותו של אדם שלא יעתיקו את יצירתו ולא יעשו בה שימושים מסוימים בלי רשותו. את היסוד לזכויות היוצרים הכלכלית ראינו בשורה של מנגנונים הלכתיים שבהם השתמשו הפוסקים כדי לעגן זכות זו בהלכה. בין באמצעות האיסור על גזל המעביר על דעת בעל הבית, בין באמצעות איסור גניבת דעת, שאותה פרש אחד מהאחרונים בתור גניבת אינפורמציה השייכת לאחר, בין בשל איסור יורד לאומנות חברו, האיסור להיכנס לעבודה או למקום שבו האחר כבר עוסק באותה עבודה, בין באמצעות האיסור זה נהנה וזה חסר, ליהנות מחסרונו של חברו, ובין באמצעות מנהג האומנין, תקנת חכמים ונינה למלכות הדינה, מנגנונים המאפשרים להלכה לקבל אל תוכה איסורים חדשים ולהטמיע בתוכה נורמות התנהגות חדשות, גם כאשר התפתחויות טכנולוגיות, חברתיות ואחרות מחייבות אותנו להכיר בזכויות שהיישום שלהם בפועל בעבר היה יחסית מצומצם. ניתן לראות במבט רחב יותר בהכרה ההלכתית בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני את האופן שבו ההלכה מצליחה להתמודד עם שינויים טכנולוגיים וחברתיים המחייבים להכיר בזכויות שלא היו מוכרות בעבר. מסתבר שישנם בתוך ההלכה די מנגנונים הלכתיים ודי יצירות הלכתית כדי לאפשר להלכה להישאר גם כאשר הסביבה הטכנולוגית והחברתית משתנה, תורה של חיים.